שלום לכולם, שנה טובה. כמו ששמעתם כבר, אני מכיר לא מעט תלמידים, אבל תלמיד מיוחד שכל פעם כשהוא נוסע לחול הוא מתנצל בשיעור שלפני הנסיעה שהוא לא יעדר שניים או שלושה שיעורים כי הוא מוכרח למצוא. כאילו מה, כאילו אני רושם את זה באיזה מקום, כאילו זה חשוב. לא, זה היה חשוב. אבל חוץ מזה, משפחת בדנרט תמכה בכמה דברים שעשיתי, ולא רק באני כהלת. ותמיכה משמעותית. אז תודה רבה למשפחת בדנרט. לפני כן זה היה פרויקט מקראות, שיצא ספר יתרו. בעוד כמה חודשים בעזרת השם יצא כרך משפטים. וגם פה, גם ביתרו וגם בקהלת, אני מנסה להסביר כמה דברים יסודיים על איך אבותינו קראו, שמעו תורה. למשל, מה פירוש שניים מקרא ואחד תרגום? אני גדלתי בהבנה פשטנית שהקורא קורא את הפסוק פעמיים. זה הבל גמור. אין שום סיבה שהוא יקרא את הפסוק פעמיים. זה לא עושה כלום, זה לא נותן כלום, זה שום דבר. שניים מקרא פירושו שהקורא קורא פסוק והקהל עונה את הפסוק אחריו. כל הקהל עונה את הפסוק. ציין קטן, אני קורא פסוק, אתם כולכם עונים אחריי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. חוזרים אחריי את הפסוק, לא הפסוק הבא, הפסוק שקראתי. כן, עוד אחד. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. עכשיו תרגום לארמית, תרגום לאנגלית, תרגום למה שאתם רוצים, או בואו רש"י, מה שאתם רוצים, אבל קוראים את הפסוק ככה שהקהל עונה אחרי הקורא. כמו שאומרים שיר המעלות ממעמקים, לכן כולם יודעים אותו, ועוד כמה מזמורים שהקהל המתפלל יודע אותם, כי הוא רגיל לענות אחרי החזן. אם הקהל רק מקשיב, לא יקום ושינן טעם לבניך, לא יהיה, אין מצב. רוב רובם של האנשים זוכרים משירה. על זה עוד היה לי ויכוח עם נחמה ליבו ויצרה לברכה, מורת מורה הדור הקודם, שאמרה לי, כולם שוכחים כל מה שלמדו. יש רק מיומנויות, נשארות רק מיומנויות. אמרתי לה, נחמה, כולם זוכרים את השירים שהם אוהבים. היא לא ענתה לי את זה. זה היה בכמה סיבובים. כי החשיבה הזאת על קריאה דמומה, קריאה ספרותית, קריאה של ספרייה, זו תרבות אחרת לגמרי. תרבות אבותינו היא תרבות ששרה בכל רם. מזכיר בתנ"ך זה קוד למזמור תהילים, וגם היגיון. השכיל המקראי לא חושב, הוא שר. ולכן יכול עמוס לומר, המשכיל בעת ההיא ידום כי עת רעה היא. המשכיל של הרמב״ם דומם תמיד, כי הוא רק חושב. זאת עברית אחרת, זאת תרבות אחרת. כל העולם העתיק דיבר במקהלות. לכן הרעיון שקהלת זה מחזה שיש בו כמה קולות, זה לא רק משהו מיוחד לקהלת, אלא קודם כל צריך להבין שהתרבות המקראית היא תרבות של מקהלות, ובזה היא שונה בהרבה עקרונית מתרבויות העולם הקדום, הרבה לפני המקהלה היוונית, 2000 שנה לפני המקהלה היוונית. במצרים היו מקהלות, בבל, באשור, בכל מקום דיברו מקהלות, שרו מקהלות, ככה שרו כל מיני יצירות, וככה אנשים ידעו אותם, כי אנשים שרו עם המקהלה. קריאת התורה שלנו והתפילה שלנו הם שרידים של המקהלות הקדומות, שרידים חיוורים. תיכנסו לבתי כנסת של עדות המזרח, קצת יותר טוב, קצת יותר טוב, כי הקהל פעיל ושותף, ואני מניח שיצא לכם פעם או פעמיים לפחות לשמוע את זה, שבאמת בסוד היחיד והיחד, אז עדות המזרח זה יותר יחד ועזים זה יותר יחיד. איפה מחברים אותם? עדיין אנחנו מתעקשים להקים בתי כנסת נפרדים, כולל בעליון שבוס. עד מתי? אז אני בכל שבת בשנים האחרונות, בשבתות אתה לא מגיע לעליון שבוס, בשבתות בשנים השלי שיעור קבוע שעה לפני מנחה שנקרא שניים מקרא ואחד באור, לא תרגום, באור. שניים כבר התרגלו, הבעל הרשבות כבר יודעים, שניים מקרא ואחד באור, שעה לפני מנחה. אני קורא פסוק, קוראים אחרי את הפסוק ואז מסבירים מה זה בראשית, מה זה שמיים, מה זה ארץ. לא אכנס עכשיו לזה, זה רק היה לרגע להדגמה. האמת שאני לעשות הדגמה על עשרת הדיברות, כי זו דוגמה קלאסית שאי אפשר להבין עשרת הדיברות בלי לקרוא עשרת הדיברות בקריאת מקהלה. אם אני הייתי שואל אנשים, תגידו לי כמה לאווים יש בעשרת הדיברות, נו אני אשאל אתכם עכשיו, חוץ ממי שכבר קרא במקראות או שמע שיעור שלי, כן? יאיר, אתה תגיד. כמה לאווים יש בעשרת הדיברות? ובכן, הרבה פעמים היו אומרים לי שבעה, שבע, שבעה, וזה לא נכון, אבל זה מה ששמים מעל, פה אין, ברוך השם, מצוין, יותר טוב. כי מה שעושים מעל בתי כנסת יש שבעה, אבל זה לא נכון. בעשרת הדיברות יש 12 לאווים. 12 לאווים. שישה מול שישה. אז אני לא רוצה לקחת על זה עכשיו יותר מדי זמן, כי אני רוצה להקדיש את הזמן לקהלת, אבל תבינו. נניח שאני קורא, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. ופה עומדים שישה אנשים ופה שישה אנשים כנגד השבטים, נכון? וכל אחד אומר לאו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים מעל שם הארץ מתחת אשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. ארבעה לאווים. אני חוזר, כי אנוכי אשר אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים על שלישים על ריבוי נשונאי ועושה חסד לאלפים לאהבה שומרי מצוותי, סוגר את ארבעת הלאווים. לאו חמישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אני אומר כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. ואז אני אומר כבד תביך, לא, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תבוא ועשית כל מלאכתך, ביום שביעי שבת לשם אלוהיך. הלאו השישי, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך ובהמתך ובגרך אשר בשעריך. כי אני חוזר ששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ, תאם את כל השבוע ואנחנו ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, כבד את אביך ואת אמך, למען יחון ימיך על אדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. אני אומר את המסגרת האמונית, ושישה לאווים מצד ימין, שלי, שלכם הפוך. ואז לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר. לא תחמוד פעמיים. לא תחמוד. שישה להבין, בלי מסגרת, בלי הסברים, בלי כי, בלי למען, כלום. תודה. ופתאום רואים שיש פה 12 להבין, כמו שבטי ישראל, מחולקים שישה מול שישה, וואו, איך לא ידענו? לא ידענו, כי אף פעם לא שמענו את זה. הרעיון של מקהלות הוא היותר טבעי לעולם המקראי בכלל, ולעולם המקראי ולעולם העתיק בכלל. טקסטים שאומרים אותם באיזה רצף, שחושבים אותם באיזה רצף, זו תרבות אחרת לגמרי. כאשר אנשים ערביים נתקלים בטקסט שיש בו סתירות או כפילויות, הם אומרים, מה, יש פה בעיה. בטקסטים עתיקים זה לא בעיה. תקשיבו למקהלה. פרתי פעם, אם יש פה אחד או שניים, אני לא רוצה להגזים בבית כנסת, אבל עשיתי פעם בדיחה קצת על על המחקר הביקורתי. תארו לכם שכל מה שאתם קוראים לו פי זה פיאנו. מה שאתם קוראים לו די זה דרם. זה פשוט קטעים שיש להם ניגון אחר בתוך הקונצרט הכללי. אז מה, תתחילו לחתוך את הקטעים לפי ה-P ו-D וכל הדברים האלו? במקום להזין לקונצרט, תראו לכם שאני עושה לכם את זה בקונצרט, אתם תגידו איך הוא מעיז. שחקו והלכו הלאה. הם קוראים את זה כאילו קוראים טקסט פילוסופי. בספרייה שקטה, הם לא מבינים מה זה מקהלה. אבל העולם העתיק דיבר במקהלות. ובמקהלות יש קולות שונים. עכשיו אני בא לקהלת. הגמרא אומרת על קהלת משהו איום ונורא. קהלת, לא די שדבריך סותרים לדברי תורה, אלא שדבריך סותרים זה את זה. מה יותר גרוע? להיות אפיקורס או להיות שויטה? אומרת הגמרא, עם אפיקורס אנחנו יכולים לריב ולהתווכח. עם שויטה, מה יש לעשות? כסיל? אין מה, עבוד. הוא סותר את עצמו. אתה סותר את עצמך, קהלת. בטח, ודאי שהוא סותר את עצמו. באמת לקח לי הרבה זמן לעלות על זה, אבל כשעליתי על זה, הבנתי בפשטות שהוא סותר את עצמו, כי הוא מתווכח עם עצמו. ברור שהוא מתווכח עם עצמו. זה לא יכול להיות טקסט רצוף בלי סתירות. יש פה ויכוח. בחינות ובנאמנות, אתם מכירים מצבים שהאדם מתווכח עם עצמו? הייתי רוצה ככה, אבל זה... יש בתוך האדם קולות שונים. אלת הוא ויכוח. כל העניין הוא לגלות מי אומר פה מה. ואז חשבתי, רגע, יואל בינון, אתה חי בעולם שבו כבר מתפשטות השקפות פוסט מודרניות, פוסט קלאסיות, אולי אתה שבוי באחד הדברים האלה. איך אתה יכול להלביש את זה על יצירה מקראית? הנה, אני אתן לכם דוגמה מתהילים. נאום פשע לרשע בקרב ליבי. תהילים למדבר. הרשע שבקרב ליבי מדבר. יש בי רשע בקרב ליבי שאומר לי, חבל על הזמן, לא שווה כלום, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה מתאמץ. ויש מזמור שלם שהוא, כן, מתווכח עם הרשע שבקרב ליבו. כך גם במזמור ע"ג. אז יש דברים כאלה בתנך. ומהרגע הזה התחלתי לכתוב פשר כהלת, שנים רבות, טיוטה ועוד טיוטה ועוד טיוטה, והתחיל להתפרסם בכל המקומות, מאמר הקדמה לכהלת. קיץ אחד, אבל ממש קיץ אחד, אמרתי, תמיד חשבתי שהמאמר הזה, פשר כהלת, יהיה הקדמה לספר פירוש על כהלת. וקלטתי שלא זה מה שצריך לעשות. צריך לכתוב את כהלת כמחזה. ולהגדיר את הדמויות ולהחליט מי אומר מה. מי אומר איזה פסוק. כבר לימדתי את כהלת בדרך הזאת בישיבת הר עציון שנים רבות, ובהתחלה הרב יעקב עוד היה תלמיד אברך, והוא ישב, הוא שמע את השיעור וקנה את זה. אבל כשכתבתי את כהלת כמחזה, התקשרתי לרב יעקב ואמרתי לו, הרב יעקב, כתוב טובים השניים מן האחד בקהלת, שיש להם שכר טוב בעמלם, כי אם ייפול הוא האחד יקים את חברו, והיא לא האחד שיפול ואין שני להקימו, גם אם ישכבו שניים וחם להם או לאחד איך יחם. אני עוצר כאן. תכתוב אתה את המאמר שלך. אז הוא אומר לי, אבל הרב יואל, החלוקה שלי היא שונה משלך. אמרתי לו, אני חושב החלוקה בין הקולות. אמרתי לו, אני חושב שהחלוקה שלך יותר קרובה למה שלימדתי בהתחלה. אז איך, וזהו. ומזה יצא, קודם הוצאנו חוברת בהוצאה הוצאה פרטית פחות או יותר, ועכשיו זה יצא מסודר, כי צעת מגיד קורן החליטה עם שיבת הר עציון שזה חשוב וטוב וראוי. ומצאתי שכבר על הרעיון הבסיסי כבר כתב בכיוון הזה רבי יצחק הרמה בעל עקדת יצחק בפירושו לקהלת. היינו שמתנהל פה ויכוח. ושהתשובה לטענה של הגמרא היא נכון, דבריו סותרים זה את זה, כי הוא מתווכח. אלא שהדמויות שאני מציע הן שונות במידה מסוימת, במידה ידועה, מהדמויות של רבי יצחק הרמה. הרב יעקב הולך עם חלוקת הדמויות שלי, אבל חלוקה של הקטעים אחרת. אצלו הם הקטעים הרבה יותר רצופים, ואצלי הדו שיח, הוויכוח, הוא נוקב, הוא רץ מקצה לקצה. ומצאתי ארבע דמויות. ארבע דמויות. שזה כולם כהלת. הוא לא אומר אני שלמה, הוא אומר אני כהלת. חז"ל אמרו שהכהלת זה הקהל ששומע, אבל אני מציע שהכהלת זה גם הקהל המדבר. אני מעמיד שלושה אנשים ואומר, כל אחד מכם יגיד אני כהלת. אני כהלת, אני כהלת, אני כהלת. ואז יחד במקהלה, אני כהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, כדי שיבינו שכל אחד מהקולות האלה זה קול בתוך כהלת. על מה הם מתווכחים? בחוברת הראשונה ציירתי את ארבע הדמויות תחת השמש וההבל העולה. פה רצו לעשות שקיעה, שלבים שונים של שקיעה. למה? כי החיים של כל אדם שוקעים. אף אחד מכולנו לא יישאר פה על פני אדמה, אין מה לעשות. ואם החיים נגמרים והשמש שלי ושל כל אחד תשקע יום אחד, אז מה טוב לעשות בחיים? ראשון, אני קורא לו יעמל. יעמל. מה לעשות, מה טוב לעשות בחיים? לעשות. לעשות. לא נוצרנו כדי להסתכל מסביב. לעשות. היי, אם אתה עושה, אתה עושה גם שגיאות. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אין מצב שתעשה דברים מושלמים, ויחד עם כל הדברים היפים והטובים שתעשה, יהיו גם שגיאות שלא יהיה ניתן לתקן אותן. אולי אין טוב באדם אלא שיתבונן ויחשוב ויחכים ויעיר הערות לכולם ויסביר מה הטעויות של כולם. הפעם אני קורא לו החכם, החכם בקהלת. טוב, כיוון שהוא רואה את השגיאות של כולם ומאיר על השגיאות של כולם, אז הוא אוסף הרבה כאבי בטן, בטן מלאה על כל השטויות שאנשים עושים, כל אלה שעושים. תשאלו את הפרשנים. צריך להיות עם בטן חזקה מאוד כדי להיות פרשן. בא הקול השלישי, אני קורא לו נהנתן, המגילה קוראת לו כסיל. מה לעשות בחיים? ליהנות כמה שאפשר. פשוט ליהנות. שמעה את הקטע הזה נכדה שלי בת 9. ממש לא. והיא אומרת, היא מתפרצת ככה, באיזה שכנוע פנימי, אני אמרתי, וואלה, בת 9. מה, והם לא חושבים שהחיים הם זכות? ילדה בת 9. טוב, ממי שמעה את זה? אבל היא הפנימה את זה. הם לא חושבים שהחיים הם זכות? אין בקהלת כל כזה. אמרתי לה, חביבה, חמודה, הדמות הרביעית מתקרבת למה שאת אומרת. הדמות הרביעית היא של ירא האלוהים. ירא האלוהים, כמו הקולות האחרים, כולם מסתכלים במוות. כולם אומרים זה ייגמר. אז מה טוב לעשות? ירא האלוהים אומר, טוב לעשות בחיים את מה שלא נתבייש בו ביום הדין והמשפט. זה הכל שמנצח את המגילה, כי הוא היחיד שמסוגל להסתכל למוות בפנים ולתאר אותו. לא להתכווץ. ולכן ירא האלוהים מכריע את המגילה. אתם יודעים שיש כאלה רבים שחושבים שסוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה איזושהי תוספת או הדבקה או חותמת הכשר של מישהו כדי לאפשר למגילה הזאת לשרוד בין כתבי הקודש. אבל זה לא נכון, כי לא קוראים במקהלה ולא מבינים מה כתוב. איך אני יודע שזה לא נכון? אני פותח, קורא לכם קטע מפרק ה', מפרק ה'. דברי ירא האלוהים שבנויים לא על גוף ראשון, אלא על גוף שני. אני והייתי וחשבתי והתבודנתי וניסיתי ועשיתי, אלא שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים, אל תבהל על פיך ולבך על ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אני מדלג. כי ברוב חלות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. זה בתוך המגילה. סוף דבר הוא רק סיכום קצר, זה הכל. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור יש בתוך המגילה, בקטעים של יראי האלוהים. אם היו קוראים, שומעים את המגילה כמקהלת קולות, איש להיה מעלה בקצה דעתו, בקצה דעתו להגיד שסוף דבר זה איזה הדבקה או משהו כזה. זה פשוט שטות. אבל לא קוראים, ובוודאי לא שומעים מקהלה, ולא ויכוח. אחרי הדברים האלה, אני אשמח מאוד ואודה לכם, אם יסכימו שלושה אנשים לבוא הנה לעזור לי לקרוא קריאת הדגמה של אני קהלת בארבעה קולות. שלושה אנשים מתנדבים. כמה זה קשה, וואלה. אחד, הנה אחד, הנה שניים. זאת החדשה.
יש הבדל? מה קלה?
לא. בואי, מה הבעיה? תביא את השקית הזאת, יש שם עוד כמה. מי בוחר להיות הנהנתן?
עוד פעם אחת הנהנתן.
מה?
לא פחות שפעם אחת הנהנתן.
אחד. מי בוחר להיות העמל או מי בוחר להיות החכם?
אני העמל.
אתה העמל, נשאר חכמה. עכשיו.
אהב נשאר ירד אותי.
כן, אני מקווה. אני בעמוד 74. שימו לב שיש כמה פסוקים ששניים קוראים ביחד. בסדר? לפי התוכן, כשזה צירוף של חוכמה ועמל, אז זה חכם ועמל. בסדר? עכשיו, כל אחד אומר, אני ביחד אומרים את המשפט.
אני קהלת, הייתי...
רגע, אני קהלת, שתי המילים.
אני קהלת.
אני קהלת.
אני קהלת.
כולכם ביחד?
אני קהלת.
אני קהלת.
הייתי.
הייתי מלך על ישראל וירושלים.
חכם ועמל.
ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה.
ביחד?
יחד.
ונתתי את ליבי לדרוש.
ולתור
בחוכמה. מה? כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע, נתן אלוהים לבני האדם לענות בו.
כן, למה? כי הוא תוהה. לדרוש ולתור בחוכמה על כל מה שנעשה. בסדר? לכן זה חכם ועמל ביחד. אני ב... התחלנו בפרק א', פסוק י' ב', נו.
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות.
שימו לב, שהוא מתחיל בנקודת הייאוש. הוא לא מתחיל באני מאמין שלו. הוא אומר, אבל הכל מלא שגיאות. חכם.
דיברתי אני עם ליבי למור, הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת.
הלאה.
ונתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת ועדות וסכלות, ידעתי שגם זה הוא רעיון ארוך.
כי?
כי ברוב חוכמה אליו כעס ויוסיף דעת וסכלות.
נכון, הוא מלאים. החכם מתחיל בייאוש. קרוב בלי סוף.
אמרתי אני בליבי, לכנה המסכה ושמחה וראה בטוב, והנה גם הוא הבל, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה.
אחרי כל מסיבה של הנאות ושתיית יין, קמים בבוקר עם כאב ראש. נהנתן וחכם ביחד.
תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, ולבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות. עד הראה, איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם.
אמרתי מעשה, בניתי לי בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי. עשיתי להם בריחות מים, להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי, מכל שהיו לפני בירושלים. קנסתי לי גם כסף וזהב, וסגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות, ותענוגות בני האדם, שידה ושידה.
וגדלתי.
וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי.
וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלים, וזה היה חלקי מכל עמלים.
רק רגע, שימו לב, זו דמותו של שלמה. מה הבעיה? הגדלתי מעשי.
הייתי צריך לקרוא איתו. אני שמתי לב למה זה לא הנהנתן, והוא קרא לבד. הייתי צריך לקרוא איתו מפסוק כ"א.
טוב. שלמה, הוא גם חכם. בעמל אין מתחרה לו, כי יש לו מספיק אנשים שיעבדו בשבילו. והוא יכול גם ליהנות. אין מעצור לפניו. למה צריך להחליט? אפשר לעשות את הכחד. גם להגדיל מעשים, גם להתבונן בהם בחוכמה, וגם להנות בלי גבולות. זה שלמה. הפתרון המושלם. בואו תשמעו מה קרה לו.
ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השמש.
ופניתי אני לראש חוכמה ולילות וספלות. כי מאה האדם שעבו אחרת השם כבר עשו. וראיתי אני שיש פריון חוכמה מן הספלות. כי פריון האור מן החושך. חכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך.
וידעתי
גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם.
מקרה זה מוות.
ואמרתי אני בליבי כי מקרה הכסיל גם אני יקרה. ולמה חוכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה
עבר. אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים
הבאים
הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח.
ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי.
נקודה, רק רגע. פרצת הדמותו של רחבם. יום שזה תיאטרון יסכים להציג את זה, אז פה היא צריכה להופיע ברקע. לאדם שיהיה אחריי. הגדלתי מעשיי. גם מעשים בלי גבול, ואין שום בעיה. יש טעות? יש מעוות? נקים מחדש? אין שום בעיה. אין בעיה תקציבים. לשלמה אין בעיה תקציבים. גם חוכמה, גם הנאות, הכל בשיא השיאים, ומה? האדם שיהיה אחריי? איזה ייאוש? הלאה.
ומי יודע? החכם
מי יודע? החכם, יחד עם החכם.
החכם יהיה אוסחל, וישלח בכל עמלי שעמלתי ושחוכמתי תחת השמש. גבר. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה, עובדת וכישרון, ולאדם שלא עמל בו אתננו חלקו. גם זה הבל ורעה רבה.
עוד רגע נעצור. אדם שיהיה אחריי, הוא לא קורא לו בני. יכול להיות שהוא יהרוס את הכל. לא יכול להיות. הלא כך קרה. אלא של שלמה מה נשאר? הכל התרסק. כי האדם שיהיה אחרי, הוא לא עמל את כל העמל, הוא לא יתאמץ את כולו, כל עבוד. אז מה הערך בכל זה? מה נשאר מכל זה? זאת אומרת, המגילה מציפה פה בדיוק את הסיטואציה הזאת של שלמה בסוף מלכותו, כמו שאמרו חז"ל במדרשים, כשהוא רואה לאן העסק הולך ליפול. הוא כבר מריח את זה, הוא כבר מבין. וזה הייאוש הגדול. כדי להמחיש טיפה את מעוות לא יוכל לתקון, אני מוכרח להוסיף לכם דוגמה חביבה עליי במיוחד. יש בירושלים ברמות אשכול גשר שנבנה על הכביש הלא נכון. אתם יודעים את זה? במקום על הכביש הראשי הוא נבנה על הכביש הצדדי, והוא לא אף אחד לא נגע בו, והוא שם איזה פשוט, לטעות. זה מאורות מיוחד. עכשיו, שלמה אין לו בעיה. הוא יבנה עוד גשר, הוא יבנה כמה שצריך, מה אכפת לו? בישראל אין, יש בעיה תקציבים. לא, את הגשר שכן רצו להקים, לא הקימו. זה בעיה של האמן. הבעיה של החכם הוא שהוא רואה את כל השגיאות. והוא גם מתחיל לראות מה יקרה אחריו. והנאות הן נגמרות. זאת אומרת, הקולות האלה לא מתחילים באיזה תרועה רמה, הם מתחילים בנקודת הייאוש. כולם כבר עומדים מול המוות הבלתי נמנע, וכולם כבר אומרים מה הבעיה. ולכן כל השיח הזה, הוויכוח הפנימי הזה בתוך נפשו של קהלת, זה בעצם הכל הכנה לדברי רע אלוהים, כי הוא היחיד שיכול להסתכל למוות בעיניים. אבל זה לא כל כך מהר, כי יש בכל זאת פתרונות חלקיים שכמעט כולנו מכירים. והנה הפתרון המאוזן, היותר חלקי, היותר מצומצם. אבל קודם החכם יגמור, העמל והחכם, תגמרו את הקטע.
כי מה עובד לאדם בכל עמלו הוא רעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש, כי כל ימם החובים וכעס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבלו.
עכשיו תקשיבו למענתן.
אין טוב באדם שיוכל ושתה
וראה את נפשו טוב בעמלו,
גם זו ראיתי אני כי מיד האלוהים היא.
אומר הנענתן, צריך להוריד ציפיות. ליהנות, כן, במינימום, לאכול ולשתות, באופן צנוע, במקום השיאים המטורפים של שלמה, עם האכזבה והייאוש הנוראים שבאו אך בסוף, במקום זה, בואו נשיג משהו צנוע שאפשר להשיג אותו. אין טוב באדם שיוכל ושתה, כלומר, רק שיוכל ושתה. תדאג לקיום המינימלי. וראה את נפשו טוב בעמלו. הוא יעמול, והוא גם יראה את נפשו טוב בעמלו, הוא כבר יאזן את השניים. ומה אומר על זה החכם? גם זו ראיתי אני כי מיד האלוהים היא, לא כולם זוכים לזה. זה לא מובטח.
כי מי יוכל ומי יחוש חוץ ממני?
אומר שלמה על כל הנענתן, אני יודע מה זה ליהנות, נענתן וחכם.
כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחותן נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים, גם זה הבל ורעות רוח.
יש כאלה שזוכים. הרבה הרבה לא זוכים, ויש כאלה רבים שעמלים כל חייהם ומישהו אחר הורס אחר כך את הכל, וזה ייאוש גדול מאוד. תודה רבה לכם,
תודה
שנתתם הדגמה קטנה, כמובן. כל טוב, תודה לך. הדגמה קטנה של איך זה צריך להיות. אני עדיין מקווה שיום יבוא ויהיה תיאטרון שיהיה מוכן להציג את זה. את קהלת כמחזה, פשוט, ככה, מסודר, עם כל התפאורה הדרושה. יש פה הוראות לבימאים ופירוש למילים, הכל יש פה. כלומר, מה? כן, לכולם יש את, אבל אני לא קורא להם יצר הרע ויצר הטוב, זה יותר רבי יצחק הרמה, עם היצר והנפש המשכלת. אני מדייק את המילים מתוך המגילה. מי שאומר שטוב לעשות, מי שאומר שטוב להתבונן, ומי שאומר שטוב ליהנות. כן, אני שומע, אני רואה פה את הקולות האלה, הם נמצאים פה. לקרוא לזה יצר טוב ויצר רע, נכון, חז"ל עשו את זה. אני חושב שחז"ל לקחו הרבה מאוד מקהלת. אנחנו, נכון, אתם הלוויות אתם מכירים, אין מה לעשות, נכון? כן, אין באת, או לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה בדיוק 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 סיכום מדוקדק של יראי האלוהים בקהלת. גם המילים הולך באות מקהלת, ואני אתן לכם את זה בצורה מדויקת מקהלת עצמו, מסוף קהלת, מפרק י"ב, ואני אספר על זה סיפור קטן. פעם הייתי אי אלו 24 שנים באופרה, והקמתי אולפנה באופרה, וכיתה אחת, מחזור ב' של אולפנה באופרה, עשתה בלגן, ונכנסתי לכיתה, וכולם התיישבו, אמרתי, תפתחו תנ"כים, קהלת פרק י"ב. פותחות, ואני קורא, שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך. תגידו, הוא מבין לנפש הנוער? כן, ענו לי במקהלה. טוב, עכשיו נמשיך. ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. מי שהיא לא התאפקה, תלמידה מצוינת, אגרוף על השולחן, אוף, כל דבר טוב הם צריכים לקלקל. אוף, כל דבר טוב הם, אתם יודעים מי זה הם? הם, המערכת, המורים, המחנכים, הרבנים, הסמכויות, כל ההם. כל דבר טוב הם צריכים לקלקל. אם הוא כבר סוף סוף מבין לנפש הנוער, שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך. נכון? זה נשמת אפו של הנענתן. זה מה שהוא בא לומר. ודע כי על כל אלה הביאך אלוהים במשפט. החיים דומים לקניון גדול. יכול להסתובב ולהריח ולטעום ולמלא את העגלות שלך מכל טוב שיש שם. בסוף יש קופה, אי אפשר לצאת אלא דרך הקופה. אם אתה מבין את זה, אז כל מה שאתה עושה בסיבובים שלך, הכל נגזר מהדין וחשבון של הקופה בסוף. כן, אתה צריך לשלם בסוף. ואתה צריך לעמוד מאחרי המעשים והחוכמות וההנאות שלך ביום המשפט. אוף, כל דבר טוב הם צריכים לקלקל, אני לא שכח לה את זה. זה היה פשוט אמיתי, פרץ מבפנים, נקי לחלוטין, מדויק. זה מה שיראה האלוהים אומר. והסר כעס מליבך, הוא אומר. לחכם, שאתה כל הזמן כועס על כל השגיאות שכולם עושים. ועבר רע מבשריך נענתן, כי כששותים יין גם עושים כל מיני דברים אחרים. כי הילדות והשחרות הבל. הבל זה לא רע, הבל זה פשוט אוויר חם שמתפזר. לוקח לו כמה שניות להתפזר, לא הרבה. החיים עוברים ונעלמים, די מהר. הבל זה שם אותו בן של אדם הראשון שלא השאיר אחריו מאומה. כי הוא כהבל שמתפזר. הילדות והשחרות הבל. אני רואה פה כמה וכמה צעירים וצעירות. חבר'ה, זה יעבור לכם. וכמו שאמרתי לבנות האולפנה פעם, הם היו בשוק. אני מאחל לכם, לכן אמרתי, שתהיינה זקנות ותספרו סיפורים לנכדים ואז תישארו לי בתמונות של צעירות. וואלה. הילדות והשחרות זה יעבור. לא תישארו צעירים וצעירות. עכשיו השאלה, מה עושים בכל הדרך הזאת עד שהילדות והשחרות יעברו? וזכור את בוראיך, אומר ירא האלוהים, בימי בחורותיך. כשאתה עוד צעיר, כשאת עוד צעירה, עד אשר לא יבואו ימי הרע והגיעו שנים אשר תאמר אין לי והם חפץ. מישהו פה לא שמע אנשים, היום תוחלת החיים עולה, יש אנשים שמגיעים לגיל ואומרים די אין לי מה לעשות פה, מה הוא לא יודע לשים סוף לפסוק ודי אין לי כוח פה, אני כבר לא עושה פה, זה לא שווה לי, אני מתייס... אל תגידו לי שאתם לא שמעתם דברים כאלה, אני שמעתי, אתם גם, גם אתם שמעתם, אני מניח כך. שנים אשר תאמר אין לי ואין חפץ, עד אשר לא תחשך השם אל האור והירח והכוכבים, כל תחת השמש של המגילה זה, זה בשביל השקיעה שתבוא, שתחשך השמש והאור והירח והכוכבים, אבל ביום רגיל השמש שוקעת ובבוקר היא זורחת. ושבו אביים אחר הגשם, השמיים לא התבהרו, הם יישארו חשוכים. למה? כי האדם הולך למות. ביום שיזורו שומרי הבית, מי הם שומרי הבית? הידיים. והתאבטו אנשי החיל הרגליים, פתלו התוכנות כי מייעטו השיניים, וחשכו הרועות בערובות העיניים, וסוגרו דלתיים בשוק השפתיים, בשפל כל התחנה בקושי שומעים, ויקום לכל הציפור, כל צפצוף הוא מתעורר, היא מתעוררת, לא יכולים לישון, וישחו כל בנות השיר, כבר לא מסוגלים לשיר, גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך, דרך פשוטה הופכת להיות דרך קשה, וינץ השקד במהירות, והסתבל לך גב בגלגול קצר, ותפר האבי יונה פרי הצלף מחזור מהיר, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. הוא אומר ברור, אם לולא אמר את זה ברור היינו מתחילים להתווכח מה זה בדיוק אנשי חיל ומיין התוכנות והרועות וכל המשלים שלו, אבל הוא אומר ברור, עד אשר לא ירתק חבל הכסף זה חוט השדרה, ותרוץ גולת הזהב זגולת, כי השלד של האדם זה גולגולת על חוט שדרה, ותשב הרקד על המבוע, הקד זה הבטן שמתמלאת כל הזמן, ונרוץ הגלגל זה הגוף כולו אל הבור, וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, אבל אבלים אמר הכהלת הכל אבל. פה הוא גומר במה שהוא התחיל. מעניין מאוד שבחלק הראשון שקראנו בעזרת שלושת הקוראים, שלט גוף ראשון, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתרתי את ליבי לדרוש ולטור, אני ואני 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 ואני, תספרו כמה פעמים אני, יש שם 14 פעם אני וקרוב ל-100 הטיות גוף ראשון, נתתי, הגדלתי, אני שולט בכיפה והייאוש בשיאו. בסוף של המגילה אין אני בכלל, גוף ראשון נעלם, יראי האלוהים מדבר בעתה, אני הפך לעין, ויראי האלוהים מתאר את יום המוות, כי הוא מסוגל להסתכל לו בפנים, בעיניים, ולהסיק את המסקנה שהכל, כל החיים ייראו אחרת אם אדם יראה אלוהים, ייתן את דעתו על המשפט שיבוא בסוף ועל כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב אם רע. ואז מה קורה כשאדם נפטר? יש מספידים, נכון? המפרשים לא ידעו מה לעשות עם הפסוקים האלה, אני אומר שהם מספידים. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. זה נכון שזה הספד? זה בדיוק הספד. אישי. השני אומר, מטר כללי, דברי חכמים כדור בונות, וכמס מרות נטועים בעלי הסופות, ניתנו מרואה אחד, ויותר מהם הבני יזהר, עשות ספרים הרבה אין קץ ולאג, הרבה הגיעת בשר, על כל הלקח המוסרי של תרם קהלת לעולם, זה הספד. ואז כולם חוזרים על הלקח של המגילה הזאת. הספידים הם דמויות משניות שאני מתחיל אותם בשיר העיתים, שזה שיר מצוטט. הם שתי דמויות משנה שמופיעות בסוף כמספידים, ואז כולם עונים ביחד את סוף דבר הכל נשמע. אבל זה חשוב להבין באיזה רגע שיראה האלוהים מוציא את נשימותיו האחרונות. אם יראה אלוהים הוא איזה אליהו הנביא שעולה לשמיים, אז לא עשינו כלום. תורת משה נגמרת בזה שמשה מת כאדם ונקבר כאדם, זה לא עלה לשמיים, ולכן יש לנו תורה, כי מיסטיקה יש בכל העולם, מהודו ועד קצה אמריקה, מיסטיקה לא חסרה. תורה, בתורה משה איש האלוהים אומר את הברכה לפני מותו, וגם יראה האלוהים מת. אין אף אחד שמחומק מזה. הניסיונות לבנות מיסטיקה הם שאין מוות ואין מוות, ויש כאלה שהם אין קברים ואין תומה וזה וזה וזה. מיסטיקה, אני אומר לכם, כל העולם מלא אותה. ההודים מכירים את זה כמו האמריקאים, זה כל העולם מלא. יראה האלוהים בקהלת כמו משה בתורה מת, ומול הנשימותיו האחרונות הוא אומר את סוף דבר הכל נשמע, וכולם איתו, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא ומשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. נתתי רק טעימה, טעימות, שתיים, מהתחלה, מן הסוף, יש פה הרבה מאוד. זאת יצירה שהיא גם פילוסוף, אבל היא לא כתובה כספר, כיצירה פילוסופית. היא כתובה כמחזה. דרך אגב, גם היוונים עשו כך. הם כתבו יצירות פילוסופיות כמחזות. והם לא היחידים. היוונים זה רק אתמול שלשום. במסופוטמיה ובמצרים זה היה אלפי שנים קודם. זאת אומרת, אני טוען שפיצוח חידת קהלת בצורת מחזה הרבה יותר קרוב לעולם המקראי, כך שהפילוסופיה והיצירה הספרותית והמקהלה, אלה דברים שהולכים ביחד. הצעתי הצעת פתרון. אני מציע לכל מי שרוצה באמת לעשות, לנסות, אפשר בבית, חג שבת, יש מספיק ימים בסוכות עם כל מיני הזדמנויות, יש מספיק אורחים, לנסות לקרוא את זה ככה מההתחלה עד הסוף, ואז אני חושב ששמיעת מגילת קהלת בסוכות תהיה לה משמעות אחרת. אגב, אחד הדברים שנוספו במהדורה הזאת זה המאמר של הרב יעקב על למה קוראים קהלת בחג הסוכות. כן, שאלמלא כן הרי לא היינו מדברים כלל על היצירה הזאת, והיו מתייאשים ממנה. אני חושב, כן מאמין, שלא המצאתי פה משהו שלא כתוב במגילה, שנשארתי צמוד למגילה ולמילים של המחבר שלה, וזה פשוט, זה פשוט הצעת פיצוח. עקרונית, כמו שאמרתי לכם, זה נכון גם בתורה, זה נכון בנביאים, יש כל הזמן דו-שיח, יש כל הזמן ויכוחים, יש מקומות שזה ברור יותר וזה ברור פחות, והספרות המקראית כמו השירה המקראית, אלה הכל מקהלות. הלוואי שהיינו מסוגלים לחזור לפרשיות שבוע יותר קצרות במחזור של 3.5 שנים, אבל פסוק יקרא גם הקהל, ואם היא לא תסבר קצרות, זה היה יכול להיראות אחרת. זה היה מנהג ארץ ישראלי קדום, אבל הרמב״ם סירב לקבל את זה וחתך סופית אותו, ויש לנו כל שנה וזאת הברכה, כל שנה וזאת הברכה. אבל אני הולך לפעמים בין הרוקדים ושואל שאלה על פסוק, ובלשון אתה לא כולם יודעים מה הפסוק ומה הבעיה ומה הפירוש. לא פשוט העניין איך מחיים את זה. אז יש לי כמה וכמה הצעות, חלק תמצאו במקראות, חלק תמצאו בני קהלת, בבית המדרש הווירטואלי תמצאו עוד כמה, באתר שלי שהבן שלי בנה לי אתר, אני לא מבין כלום, רק אני באתרים, אני רק מבין שאין אפשר אמת. אז תמצאו עוד כמה רעיונות בכיוונים האלה, איך לחיות, להחיות את השירה והיצירה שיש בתורה, בנביאים ובכתובים, כך שיגיעו באמת, יתקרבו למקור שלהם ויעדדו בעולמנו, ויהי רצון שנהיה ראויים לכל זה, ותהיה השנה לטובה. השנה הקודמת עוד לא נגמרה, חציפו בצאת השנה, אבל השנה החדשה כבר התחילה, אז שנה טובה, גמר טוב ומועדים לשמחה.